ערים, ד' ל' ה'. יעבדוך עמים. כן, תודה רבה. אז אם כן, אתה הוראת לדעת, בזה עסקנו בשיעור לפני הקודם. בשיעור הקודם עסקנו ב... כי השם הוא האלוהים. ועכשיו אין עוד... גם על עוד מלבדו עסקנו, לא? דיברנו, כן. אין עוד מלבדו. שיש בזה שתי תפיסות. או אין עוד מלבדו אלוה. או שאין עוד מלבדו במציאות. או שאין עוד מלבדו מוכרח המציאות. נכון? זאת אומרת שדיברנו על זה. טוב, אז נעבור לפסוק למדבב. זהו. טוב. מן השמיים השמיעך את קולו ליסריך. ועל הארץ הראך את אישו הגדולה. ודבריו שמעת מתוך האש. כן? אז אם כך, מן השמיים השמיעך את קולו. איפה זה השמיים האלה? מאיזה שמיים הוא השמיע לך את קולו? איפה בכלל מוזכר השמיים בתורה, לפני זה? בראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. נכון, יפה מאוד. האם, איפה זה בראשית פרק א', נכון? פסוק א', זה הפסוק הראשון בתורה. ובכן, זכריה, האם אתה זוכר מה הפסוק השני? והארץ הייתה טוב. אז על מה מדברים בפסוק השני? על הארץ. על מה לא מדברים בפסוק השני? על השמיים. זאת אומרת, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. ומכאן ואילך מדברים על הארץ בלבד. ומה עם השמיים? שכחנו. יותר מזה, בפרק ביום השני נאמר, ויאמר אלוהים יהי רקיע, ויקרא אלוהים לרקיע, איך קרא לה? שמיים. כלומר, זה לא השמיים, אלא זה שמיים, בלי הידיעה. ולמה הוא קורא, כשאני קורא למשהו עם כינוי מסוים, זה סימן שהכינוי איננו הדבר. כן? ברור. עכשיו, אם אני אקרא לעת הזה דודו, זה סימן שדודו איננו העת. נכון? זאת אומרת, ויקרא אלוהים לרקיע השמיים, כי הרקיע איננו השמיים. אלא הוא קרא לרקיע בשם של השמיים של הפסוק הראשון. אבל בפסוק הראשון, שם מוזכר השמיים האמיתי. אם אני קורא למישהו בשמו, עצם זה שנתנו לו שם, סימן שהשם זה לא הוא. אגב, אפילו לגבי הקדוש ברוך הוא, כתוב בפרקת רבי אליעזר, עד שלא נברא העולם, היה הוא ושמו אחד. מכאן ואילך, הוא ושמו לא אחד. לא? הדבר עצמו אין לו שם. הרי השם זה איך שמישהו נקרא ביחס לאחרים. נכון? אגב, לפעמים הילדים אומרים, איך קוראים לתינוק לפני הברית? אין שם. נכון? אז השמיים לא הוזכרו מכאן ואילך. מתי חזרו השמיים להיות מוזכרים? בפרשת יתרו, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. כלומר, מה שאוסתר, לקה, אפשר לומר, מפסוק ב' של בראשית ואילך, חוזר במעמד הר סיני. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שהבריאה מסתירה את מי ששוכן בשמיים. עכשיו, למה ההסתרה הזאת? יש כל מיני סיבות, יש הכרח בהסתרה הזאת. אבל ההסתרה הזאת יש לה גם חסרונות. צריך באיזשהו שלב לפרוץ את ההסתרה. בסדר? אז מה שכתוב כאן, אתה הוראת לדעת כי השם הוא אלוהים אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו, אבל זה נסתר. אבל בכל זאת, מן השמיים ישמעך. את קולו ליסריך. כן, בבקשה.
השם של האדם, לכל אדם יש שם, בסדר, זה, אבל מה, כאילו מה, זה סתם השם?
לא אמרתי שהשם הוא סתם, אבל אני לא רק שמי.
לא ברור.
השם שלי אפשר לכתוב אותו בתעודת זהות, אפשר לקרוא בי, בו לי לתורה, אפשר כל מיני דברים לעשות בשם שלי, נכון? אבל השם שלי זה לא אני. האני שלי הוא... לא. לא, 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 ודאי שלא. והראיה שאפשר גם לעשות שינוי השם. השם של מישהו זה איך שאחרים קוראים לו, זה לא הוא. זה מונח. מונח רביעי.
אז מה כל כך חשוב בשם של האדם? מה כל כך חשוב בשם של האדם?
מה חשוב בשם של האדם? כי השם זה כל היחס שלו אל זולתו. אין משהו אחר. כל האופן שלי לגשת אליך זה דרך שמך. אבל זה לא אתה. האישיות שלך היא הרבה מעבר למה שאתה מופיע ביחס לאחרים. תאר לעצמך שלא היה אדם, תאר לעצמך שלא היה אדם בעולם מכיר אותך. לא הייתה לך אישיות? יש. מן השמיים ישמיעך את קולו ליסריך. ועל הארץ הראך את אישו הגדולה. מה זה השמיים? מה זה השמיים? השמיים זה מקום הערכים. מקום הערכים, זה השמיים. מה? דיברנו על זה. כשדיברנו על בריאת האדם, אדוני, נכון? מה שלא כך ברור לי, אתה שואל מה זה השמיים, כאילו שברור לך מה זה הארץ. ועל הארץ הרחה את אישו הגדולה. מה זה הארץ? יפה, אתה אומר, נכון, אתה צודק. אז כתוב ככה, בראשית ברא אלוהים את השמיים, ואת הארץ. אז מה היה בפסוק א'? הארץ. בוא נראה מה כתוב בפסוק ב' של בראשית. מה כתוב? והארץ. אז זה כבר לא הארץ הראשונה. כן, אבל אפשר, גם אם זה חיבור של וו, שאני לא בטוח בכלל שוו שמה הוא וו החיבור. יש לי כמה קושיות על זה, גם רשי כנראה לא הבין שזה וו החיבור. אבל, אם אתה אומר, שזה אותה ארץ, היה צריך להיות כתוב, והיא הייתה טוב עבור. אבל חזרת, אז כלומר, בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ. והארץ הייתה טוב עבור. כלומר, יש עוד משהו שהיה טוב עבור. אז אם כן, הארץ הראשונה, מה היא? כן. אתה אומר שכלל ואחרי זה פירוט. אם היה פירוט, היה צריך לפרט לי משהו על השמיים, ואת זה הוא לא עושה. הכתוב לא מפרט שום דבר על השמיים. אז אם כך, אני רוצה לדעת מה זה הארץ של הפסוק הראשון. לא יודעים? זה העולם הבא. נכון? איך כתוב במשנה בקידושין? כל העושה מצווה אחת, מטיבין לו. מתי מטיבין לו? עכשיו. ומאריכין לו ימיו. עד מתי? עד סוף ימיו. ונוחל את הארץ. מתי? אחרי הארץ. אחרי חייו. נכון? אז אם כן, הארץ, העולם הבא. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, לעולם ירשו הארץ. נכון, יש קושיה. על כל פנים, מן השמיים ישמיעך את קולו ליסריך, ועל הארץ יראך את אישו הגדולה. למה העולם הבא, שם יש אש? איזה אש? של גיהנם. נכון? כלומר, מידת הדין. ושורף. כלומר, להגיע לעולם הבא, אתה צריך זיקוך. בסדר? מן השמיים ישמיע לך את קולו, הקול זה מה שקורה לנו, קול קורה. כן? ושמעת בקול, ושבת את השם, אל השם, את השם אלוהיך, ושמעת בקולו, כי הקול קורה לנו. אז מן השמיים ישמיע לך את קולו, להסרגע. ועל הארץ, במקום של המימוש של הערכים, כלומר, יש הערכים, ומקום מימוש הערכים, שם יראך את אישו הגדולה.
עולם הבא זה לא מימוש הערכים.
העולם הבא זה מקום המימוש של הערכים, זה הארץ האמיתית. זה המקום.
אני מקבל כבר שכר על זה שהמשת את הערכים.
לא, 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 לא. המקום שבו הערכים מומשים באמת, זה יכול להיות רק בעולם הבא. כי בעולם הזה יש סתירה בין הערכים.
אז מה זה העולם הבא?
העולם הבא זה העולם כפי שהוא עתיד להיות. זה הארץ השלמה.
אבל המטרה
כאילו? העולם, העולם כמו שצריך, כפי שהוא, כרצון הבורא, ארץ, מלשון לרצות.
אז אם אני בוחר את הערכים שהקדוש ברוך הוא אמר לי, אז בעצם לממש
את הערכים. אם הם מתממשים לו, אם אתה בוחר בערכים, אז אתה בדרך אל הארץ. אבל בעולם הזה זה לא הארץ. העולם הזה זה משהו שדומה, דמוי ארץ. בכאילו, סקאי.
זה נקודה כאילו, אם אני עכשיו, אם אני למשל לומד עכשיו תורה, אז אני חי את העולם הבא פה.
אם אתה לומד תורה, אתה חי את העולם הבא בתחום הלימודי. כי בלימוד הכל אפשרי. אבל באופן חווייתי, ממשי, האיחוד של הערכים זה בלתי אפשרי בעולם הזה. האמת סותר את השלום, השלום סותר את האמת. מה אתה עושה עם זה?
שזה יש
רחמים. מה? שזה יש רחמים. אז זה כבר לא אמת. לא? כלומר, אנחנו לא מצליחים. עד שלא מגיעים לעולם הבא. בעולם הבא זה העולם במצבו העתידי. במצב העתידי של העולם, אז יש התאמה בין השמים לארץ. אבל בינתיים, לא, הרבה יותר מנבואה. עולם הבא זה עולם תחיית המתים. זה העולם המושלם. שבו אין סתירה בין הערכים לבין מימושם, בין השמיים לבין הארץ, כי מהשמיים על הארץ. הדבר הזה מעולם לא הושלם. ולכן, הארץ זה העולם הבא, דהיינו עולם מימוש הערכים, בדרך אנחנו מנסים לתקן את הארץ השבורה שלנו. איך כתוב בבראשית פרק א' פסוק ב', והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך, תהום בלגן. כן? זה העולם כפי שאנחנו מכירים אותו. בסדר? מה זה עולם? מה? והארץ? והארץ נהייתה, טוב אבו. זה הכוונה. והארץ הייתה, נהייתה. זאת אומרת שקוראים לזה בשפה היותר פשוטה שבירת הכלים. כי הרי כשאתה קורא פסוק א', בראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ההרגשה היא של משהו מושלם ונשגב, נכון? אלוהים עשה את זה, לא מישהו אחר, רק הוא. בראשית ברא אלוהים. מה שהוא ברא, בטח מושלם. את השמיים ואת הארץ. פסוק ב', והארץ הייתה טובה בו. זה הפער, הנפילה, היא אדירה. ולכן גם בפסוק ב' לא כתוב שהאלוהים עשה את זה. זה כאילו קרה מעצמו. והארץ הייתה טובה בו. לא, ויאמר אלוהים, תהי הארץ, תוהו ובוהו. זה לא מתאים. מה, הוא ייחד שמו על הבלגן הזה? מובן? טוב. אז לכן, פה צריך להבחין בין שמיים, השמיים, הארץ והעולם שלך. אז בואו, יש פה שלושת הדברים ברורים כאן. מן השמיים ישמעך את קולו ליסרקה, ועל הארץ ערכה את ישועה גדולה. ומה קרה לך? ודבריו, שמעת, אתה. כן, ההיסטורי מתוך האש. כן. לא כתוב לי אסריך. מה כתוב לי אסריך? כן. כן. ייסורים לא במובן של סבל. במובן של ליישר את האדם. כן, מוסר. כן. כן.
הקדוש ברוך הוא השביע לנו קול, ואנחנו אמרנו שזה דבר.
נכון. הקדוש ברוך הוא השביע קול, השמיע קול, ואנחנו שמענו דבר, נכון? דברים, דבריו שמעת, נכון? כלומר, יש קול, יש דברים. הקול של הקדוש ברוך הוא אחד. מתוך הקול הזה אנחנו שמענו דברים, הרבה הרבה דברים. אז מה זה הקול של הקדוש ברוך הוא? זה מה זה הקול של הקדוש ברוך הוא? זה הטון.
זה
טון. לא 1,000 קילו, אלא במובן של הצליל, כן? לא, יש טון שזה 1,000 קילו, אבל זה לא זה. יש טון במובן הזה, למשל, יש מישהו שאומר לך כל מיני מילים, אבל זה מאוד שונה לפי הטון שהוא אומר. יכול להיות טון של כעס, של אהבה, של רחמים, של תחינה, כל מיני דברים יכולים להיות. זאת אומרת, הרבה יותר חשוב לפעמים להבין באיזה טון הדברים נאמרים, מאשר עצם הדברים שנאמרו. אז יש הקול, שזה הטון, ומתוכו הופיעו הדברים. ובני ישראל בהר סיני נפגשו עם הקול. רגע, האם השמיים הם מעין גילוי השם? כן. אם כך, מדוע מוסיפים או משנים שם לאדם למען בריאותו, אם לשמו אין קשר לאישיותו ומהותו? מוסיפים שם לאדם או משנים את שמו לבריאות, בגלל שיש קשר בין שמו לבין אישיותו ומהותו. יש קשר, כי זה לא זה, זה הכל. כשהאדם קרא שמות ואמר, וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו, האם אין זה קובע זהות מוחלטת בין כל נקרא ונקרא לשמו? לא. הוא שואל, אני אמרתי שהשם איננו המהות. ואיננו המהות. ככה אמרתי בהתחלה כשאנשים הגיעו לשיעור. אז שואל כאן, השואל, רגע, אתה אומר אם ככה שהשם הוא לא המהות, אז איך כתוב, וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו. בסדר? שתי תשובות לו דבר. אם נלך לפי הרמב״ם במורה נבוכים, הוא משתמש בפסוק הזה שהבאת כדי להוכיח שהשפה היא הסכמית ואיננה מהותית. היא אומרת, וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו. דבר נוסף, גם אם לא נלך לפי דרכו של הרמב״ם, ונאמר שיש משהו מן המהות בשם, אבל עובדה שהמהות הזאת לא הופיעה עד שהאדם לא קרא. זאת אומרת שיש מהות שקדמה לקריאה בשם. לקריאה בשם. טוב, בוקר טוב כבוד הרב. אולי בתורת השם מפרט לגבי הארץ, אולי בתורה השם מפרט לגבי הארץ, כי את זה אנו מסוגלים להבין, ואת השמיים לא, כי אין לנו השגה בכך, ולכן לא מפורט. הלוחם? וזה אומר שהארץ זו אותה כוונה כמו והארץ. קודם כל, לגבי החלק הראשון, אני מסכים. אכן, השם מפרט לגבי הארץ, כי לגבי השמיים אין לנו השגה. זה בדיוק מה שאני אמרתי. אבל לגבי מה שאתה טוען שהארץ היא אותה הארץ, אני לא מסכים, מסיבה פשוטה. שאם כך, היה צריך להיות כתוב, והיא הייתה תוהו ובוהו. אלא מה? גם אם תאמר שזו אותה ארץ, אבל זו ארץ שהשתנתה לעומת פסוק א', שבפסוק א' הארץ היא מושלמת. בפסוק ב' היא עברה שינוי כלשהו. אם והארץ הייתה מדיבור על המציאות בלתי מושלמת. אז מדיבור כמובן המדובר. פשוט הוא התבלבל בהקלדה. מה? מדבור. מדבור, כן, יכול להיות. על מציאות, כנראה. כן, על מציאות בלתי מושלמת, אז למה לא קוראים לה שמיים? כי היא לא זה ולא זה, לפי הרב. אז מה אתה רוצה שהיא נקרא לה? לא יודע. למה דווקא לקרוא לה שמיים?
אז בעצם עד מעמד הר סיני, בני ישראל לא ידעו איזה מערכים לבחור, ואז מתוך עולם הערכים, אלוהים אמר להם, זה הערך שהם צריכים לבחור, ולייסר אותם, וליישר אותם.
אפשר להגיד. זאת אומרת שהגילוי של השמיים, מן השמיים ישמעך, שעל ידי התורה נעשה סדר בערכים. שאנחנו יודעים מה קודם למה. ברור? והרי זה מה שדור המבול כל כך פחד, שהשמיים יפלו להם על הראש. ואז זה נותן דבקות. יאללה, נמשיך. ותחת כי אהב את אבותיך ויבחר בזרעו אחריו ויוציאך בפניו בכוחו הגדול ממצרים. טוב, פסוק יחסית פשוט, רק דבר אחד לא הבנתי. ותחת כי אהב את אבותיך, כמה אבות? שלושה. ויבחר בזרעו. אז זה כתוב בזרעם. נכון?
זה חייב להיות זרעו.
למה חייב להיות זרעו?
כי יש את הילדים של... יש את עשיו
וישמעאל. אז אתה אומר, וזרעו של אחד מהם. זה הכוונה. של יעקב, זה הכוונה. כן? ויוציאך בפניו. מה זה בפניו? על ידי פניו. כן? בגילוי פניו. בכוחו הגדול, במצרים. להוריש גויים גדולים ועצומים ממך, מפניך, להביאך, לתת לך את ארצם, נחלה, כיום הזה. אתם רואים, אגב, את המעבר מידיעות מטאפיזיות תיאולוגיות עליונות מאוד. אתה הורית על הדעת כי השם הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. מן השמיים ישמיעך את קולו ליסריך, ועל הארץ הראך את ישוע הגדולה דבר שמעת מתוך האש, ואחר כך זה עובר להיסטוריה. ותחת כי אהב את אבותיך. ומההיסטוריה זה עובר לפוליטיקה. להוריש גויים, מלחמות. וגדולים ועצומים. כלומר, אתם רואים, איך שהכל כלול בחוברת אחת.
ארצית קונקרטית.
מה?
ארצית ארציות קונקרטית.
ארציות קונקרטית עם שממיות עליונה. נכון? ולכן, עכשיו מובן פסוק למתת. וידעת היום, והשבות האליבה בך, כי השם הוא אלוהים בשמה ממעל ועל הארץ מתחת. אין עוד. כי הוא מתעסק גם במטאפיזיקה וגם בפוליטיקה. יש מישהו שהלך בכיוון הזה, קוראים לו הרמב״ם. איך פותח הרמב״ם את ספרו משנה תורה? יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לדע שישם מצוי ראשון, והוא המציא כל נמצא. וכל הנמצאים משמיים וארץ, ומה שביניהם לא נמצאו אלא מהמיטה תימצאו. הבנת משהו? יש משחק, ספור כמה פעמים, השורש מצא נמצא שם. איך זה מסתיים? משנה תורה? הלכות מלאכים, פוליטיקה, מדינת ישראל. אז מה זה כל מה שיש באמצע? זה איך שעוברים מזה לזה. מובן? טוב. מה? מה? באמצע? אתה שואל, האם דווקא לפי הסדר שהוא כתב, והאם צריך בהתחלה מועד ואחרי זה זמנים?
לא.
זה מה שאתה אמרת.
המחוק.
מדע, אהבה, זמנים. כן, כן, בדיוק הסדר הזה. יש פה סדר חינוכי, פדגוגי. מאוד רציני אצל הרמב״ם. סדר ההלכות מלמד משהו, כן.
אבל הארץ זה גם מטאפיזי.
הארץ זה משהו רוחני, אבל הארץ מתחת זה כבר לא נכון. ושמרת את חוקיו, אז מה נשאר לך לעשות? שמרת את חוקיו ותפיסותיו אשר אנוכי מצווך היום, אשר יתב לך ולבניך אחריך ולמען תאריך ימים על האדמה אשר השם אלוהיך נותן לך כל הימים. אז יבדיל משה שלוש ערים בעבר הירדן מזרח השמש. כן, כאן בעצם משה סיים את הנאום, ומספרים לנו, אני לא יודע בדיוק מתי הוא עשה את זה, הוא עשה את זה אז. משה יבדיל שלוש ערים בעבר הירדן מזרח השמש, לנוס שם הרוצח אשר ירצח את רעהו בבלי דעת, והוא לא שונא לו מתמול של שום, ונס אל אחת מן הערים האל וחי. לבריא. למה מספרים? מה?
למה אז
הזה מה?
לא סמוך.
מה זאת אומרת סמוך?
סמוך
זה קובע, ומיד אחר כך אז עשה, אחרי שגמר את זה, אז עשה את זה. לא. אתה רוצה להגיד שאז זה בדיוק אחרי שהוא גמר את הנאום, אז הוא הבדיל את השלוש ערים? מה פתאום? מה פתאום? המילה אז בתורה תמיד מציינת מציאות שמעל הזמן. ולכן זה גם כתוב בלשון עתיד, אז יבדיל. שזה היוד הזאת של אותה איתן, זה בא להראות שזה התמדה, משהו שהוא תמיד. לכן זה מעל הזמן. לכן גם אמרו המקובלים שאז זה א' ועוד ז'. ז' זה הזמן, כי זה מה שבשיבת ימי הבריאה. א' למעלה מן הזמן. אז ברור שאנחנו לא יודעים מתי משה עשה את זה, וזה כנראה לא חשוב. השאלה היא, אף על פי שזה לא סמוך, אז למה זה הוסמך בפסוק? זה מה שאני רוצה לדעת. בסדר? כי מכיוון שעכשיו הגענו אל המסקנה האופרטיבית, שמתוך כל זה צריך להקים מדינה, אז צריך לסדר את הבעיה הראשית של המדינה, שזה האלימות. לכן צריך לעשות ערי המקלט.
אבל זה משהו נצחי, כאילו.
כן.
אז יבדיל אמרנו משהו שהוא מעל הזמן, הוא נצחי, כאילו. אז זה משהו, שלוש ערים זה
מסמל
משהו
מטאפיזי,
לא?
לא, זה לא משהו, זה צריך תמיד שלוש ערים לנו שם רוצח, אשר ירצח את רעהו.
תמיד יהיו רוצח.
תמיד יהיו, או תמיד יהיה אפשרות. לנו שם רוצח אשר ירצח את רעהו בבלי דעת, והוא לא שונא לו מתמול שלשום, ונס אל אחת הערים האל וחי. את בצר במדבר, בארץ המישור לראובני, ואת רמות בגלעד, לגדי, ואת גולן בבשן למנשי. אז יש העיר בצר, העיר רמות והעיר גולן. המשך בוקר נעים ורגוע, כבוד הרב. בסדר, הבנתי את הביקורת. איך יודעים שזה דווקא זרעו של יעקב, ולמה לא, זה לא כתוב במפורש? איך יודעים שזה זרעו של יעקב? כי זה כתוב בספר בראשית. למה זה לא כתוב מפורש? כדי שתהיה משמעות כפולה. ויבחר בזרעו אחריו, כאילו שזה זרעו של הקדוש ברוך הוא בעצמו. בוקר טוב הרב. האם מה שאמר הרב על הלכות מלאכים של הרמב״ם הוא העיקר ה-14 של הרמב״ם שעליו רמז הרב פעם? אפשר להגיד את זה, כן, לא חשבתי, אבל אפשר להגיד, כן.
אני חוזר פה לפסוק למד
ת'. למד מה?
למד
ת'. למד ת', כן.
השמיים ממעל והארץ מתחת. ממעל למה ומתחת למה?
השמיים ממעל לארץ. כן, לארץ שבה אתה חי. ועל הארץ מתחת לאיפה שאתה חי.
תחת זה?
כלומר, איפה שבני אדם חיים, יש מעל לזה ויש תחת לזה.
אנחנו באמצע?
אנחנו באמצע, יפה. כן. האדם זה משהו שמתקדם מן הארץ לשמיים.
מה זה תחת?
מה זה תחת? תחת, מלשון פחד. תחת זה מלשון פחד. כן. ומוראיכם וחיתיכם אתן על כל חיית השדה. כן, חיתת. והיא חיתת אלוהים. אז תחת זה מלשון חת. פחד. בסדר? הפחד זה מה שעוצר אותי. הארץ זה גם מה שעוצר אותי. זה נקודה נמוכה. הבנת? טוב. אז איפה היינו? כן. בצר, רמות וגולן. איפה הערים האלה? אז בצר במישור בראובני, זה נכון, יודעים איפה זה. מבחינה ארכיאולוגית, יש שם שרידים. אותו דבר לגבי רמות גלעד. לגבי גולן, זה הרבה זמן לא ידעו איפה זה. לא ידעו. אבל חיפשו, מה שעשו זה ככה, לקחו את המרחק האווירי שבין בצר לבין רמות, והוסיפו לכיוון הצפון, ונחתו על, במפה סורית עתיקה, ראו שמה כתוב תל ג'ולן. חיפשו, מצאו. אז כלומר, המקום, כי הכירו את ארץ הגולן, אבל לא ידעו על העיר גולן. מצאו, בסדר. אז יש. מבשן למנשי, וזאת התורה, אז מה זה שלושת הערים האלה? הם במרחק שווה. יש שלוש ערי מקלט בגלעד. כמה שבטים יש בגלעד? כלומר, בעבר הירדן המזרחי?
שניים וחצי.
לעומת מה שיש במערבי, תשע וחצי מטות. אז למה צריך לאלה שלושה ואלה שלושה? אז הגמרא אומרת, כי יש יותר רוצחים בעבר הירדן. אבל למה יש שם יותר רוצחים? כי יש פחות שכינה. כפי שיש פחות שכינה, יותר רוצחים. וזה רוצחים בשוגג. נכון? אבל מה זה רוצח בשוגג? למה האדם רוצח בשוגג? כי הוא לא שם לב. הוא מזלזל בחיים. מה הרגיל אותו לזלזל בחיים באמצעי הבטיחות? זה שיש גם רוצחים במזיד. אז חייו של אדם הם זולים, לכן יש גם חוסר זהירות בחייו של אדם, לכן יש רוצחים בשוגג. מובן?
הרי הלווים גם היו קולטות.
זה, כן, אגב, זה הסבר, כן, אבל הרי הלווים היו קולטות בסחירות. בסחירות. כן, כלומר, כשאתה בעיר מקלט רגילה, ויש שלושת הערים, כמו חברון שכם ו... איך קוראים לזה שם? קדש. אתה יכול לגור שם, לא צריך לשלם. אבל אם אתה רוצה להיקלט בעיר לוויים, אתה צריך לשלם. סחירות. איך אפשר לרצוח בשוגג? הרי לא היו להם מכוניות כמו היום. זאת אומרת, עד שלא הומצאה המכונית, לא הייתה שום אפשרות לרצוח בשוגג.
לא, יש אפשרות, אבל מדובר על רצח המוני.
למה המוני?
שהרבה...
לא, לא. לא. התורה בעצמה הביאה את הדוגמה. של אדם שהולך לחטוב עצים ביער, והוא לא בדק שהגרזן שלו מחובר כמו שצריך, ונשל הברזל מן העץ. שני פירושים הזה ונשל הברזל מן העץ. או שהברזל עף מן העץ ועיקה את רעהו, או שהברזל גרם לעץ להשיל חלק ממנו והחתיכת עץ פגעה ברעהו.
ריקושט.
ריקושט בלעז.
בקלות ראש.
ודאי שזה חוסר זהירות. אם אדם הולך לחטוב עצים, הוא צריך לבדוק האם מסביב יש מישהו שיכול להיפגע וכדומה. עכשיו, האמת היא שההסבר הזה שנתתי לכם הוא ידוע, כן? יש יותר רוצחים בגלעד. יש רק דבר אחד שלא משכנע אותי. הרי לכאורה השאלה איננה כמה שבטים יש, אלא מה המרחקים. זאת הבעיה, נכון?
להגיע.
הרי זה לא משנה לרוצח שרוצה לברוח מגואל אדם, זה לא אכפת לו כמה שבטים יש בדרך. מה שאכפת לו זה המרחק. לכן זה כן מובן שיש שלושה ערים. כלומר, קושיית הגמרא ששואלת למה צריך שלוש ערים לשני שבטים וחצי, הרי יש פחות אנשים, לכאורה היא לא משמעותית, כי הרי זה שהתורה אמרה לעשות שלוש ערים זה כדי שתהיה קרבה לרוצח, של הרוצח אל העיר, נכון? ומה שחשוב אם כן זה המרחק, לא כמות השבטים. מן הרצ... ממקור הרצח לבין העיר מקלט, נכון? כן או לא? אז אני מבין, לכן השאלה של הגמרא לכאורה לא רלוונטית. הבנת אותי? רגע, אנחנו נעשה ציור. פה יש 9.5 שבטים, פה יש 2.5, בסדר? כן, עכשיו פה יש עיר מקלט אחת ועוד אחת ועוד אחת, נכון? בעצר, רמות וגולן. פה יש שלוש ערים מקלט, חברון, שכם וקדש. שואלת הגמרא, למה צריך שלוש ערים ושניים וחצי שבטים? ואז אומרים כי יש פה יותר רוצחים. אני יכולה מקשה על עצם הקושיה. הקושיה של הגמרא לא מובנת. למה צריך מרחקים כאלה? בגלל שהרוצח מחפש איפה לברוח. אוקיי? אז מה שחשוב זה המרחק, לא מספר השבטים, כלומר לרוצח לא אכפת לו אם יש פה 10 שבטים או שבט אחד. בסדר? עד כאן השאלה שלי, על שאלת הגמרא. אוקיי? עכשיו זה מובן? אבל מה זה משנה? מה זה משנה? כי מה שחשוב, הרי הרוצח הוא אדם שרצח, הוא לא משנה, 100 קילומטר נגיד, הוא צריך עיר במרחק של 100 קילומטר ממנו, כי הוא צריך לברוח לשם, נכון? מה אכפת לו כמה שבטים יש בדרך? ענת את השאלה?
יכול להיות עם צפיפות אוכלוסין, והוא יצטרך לעשות עם גופים.
מה צפיפות אוכלוסין? מה, יצרו אותו? אתה חושב? מה זה קשור? הבנת אותי? לא בערב. אז אם אתה מביא הסמן שלא הבנת. אתה עכשיו תקוע בנושא שלך אם זה רצח המוני או לא. תשכח את זה, עכשיו תנסה להבין מה שאני אומר. בסדר? אני סיפרתי שהגמרא אמרה שיש יותר, יש שלוש ערים מקלט לשניים וחצי שבטים, כי יש שם יותר רוצחים. בסדר? אני אמרתי שעצם השאלה של הגמרא לא מובנת. כי לכאורה, מה זה משנה? כמה שבטים יש? מה שחשוב זה המרחקים. כי הרי למה צריך שלושה ערים? ולמה לא מספיק עיר מקלט אחת? כי הרוצח הוא צריך לברוח, כמה כבר הוא יכול לרוץ, בסדר? לכן, מה שחשוב זה המרחקים. לכן זה שיש פה שמה שלוש ערים, זה בגלל שהשטח הוא גדול. אוקיי? הבנת את השאלה שלי? אתה רואה שהבנת. אבל זה היה למה הבנת עכשיו? כי החלטת לשים לב מה שאני אומר. בסדר, עכשיו. מה? אבל אני אומר שלכאורה הראייה של הגמרא איננה ראייה. כי יכולתי להגיד, ואני עדיין טוען את זה, שזה שיש שלוש ערים בחלק המזרחי, זה לא בגלל ששם יותר רוצחים, אלא זה פשוט, כי המרחק הוא גדול, השטח גדול. בסדר? כן או לא?
כן.
הבנת אותי או לא? בטוח? בסדר. כן.
זה ממוקם בשטח, באופן שוויוני ככה, פחות או יותר?
זה, אם אתה מסתכל במפה, זה נראה לך שהמרחקים שווים? בערך? כן, אז למה אתה שואל? מה? אני לא סתם ציירתי. עכשיו, אתה אומר שאולי זה ככה ציירתי, אבל זה לא במציאות ככה. אבל שמת לב שכשדיברתי על איך מצאו את העיר גולן, אני אמרתי שלקחו את הקו האווירי מבצר עד רמות, ואחר כך הכפילו את זה ומצאו את גולן. נכון שאני אמרתי את זה? אז מזה יכולת כבר ללמוד שהמרחקים שווים?
שווים ממש?
שווים ממש. לא מבטיח לך על הקילומטר, אבל קרוב מאוד. כן.
אפשר לסיכום מסקנה שיוספים עוד אחד כזה, צפונה ודרום, אז זה הגודל
שמוביל של ארץ
ישראל
המקראית. נכון, נכון. זה, אבל זה נראה בפרשת כי תצא. שם יש דיון על זה. עכשיו, יוצא, אז לכן יש לי קושיה, נכון? הבנתם את הקושיה שלי על הגמרא?
כן.
בסדר, אין לי תשובה. הלאה. מה?
סטטיסטית, יש פה יותר אנשים
ש... אתה אומר אולי שלא כדאי להשקיע כל כך הרבה באוכלוסייה כל כך דלה.
לא, אני אומר סטטיסטית, יהיו יותר אנשים קרובים לעיר המקלט בצד, באיפה שנשאר וחצי שבטים.
לא.
למה, אם אנחנו מדברים על, נגיד, אוכלוסייה של 100,000 לעומת 10,000.
מה זה משנה? יש לך רוצח,
כן.
הוא רצח 100 קילומטרים משכם.
אותו רוצח, אותו רוצח, אני לגמרי מסכים, אנחנו מדברים על רוצח אי פה או פה. אבל אנחנו מדברים על כמות הרוצחים שקיימת פה, כמות הרוצחים שקיימת כאן. בקרבה שלה, בזמינות שלה...
ברור שיהיו יותר רוצחים בערים המערביות מאשר במזרחיות.
נכון.
נכון. אז אתה אומר שהשאלה זה יהיה גם של קיבולת הערים, בהנחה שהערים הם פחות או יותר באותו גודל. טוב, נו. שלום רבנו. אם העובדה שריבוי שכינה גורמת לפחות רוצחים, איך נסביר? את העובדה שבזמן האחרון שבו השכינה הולכת וגדלה שומעים על עוד רצח כל שני וחמישי, דבר שכמעט לא היה קיים בעבר. תודה. מה?
המשטרה הייתה מוכנה לקנות את השני וחמישי.
אתה אומר שהמשטרה הייתה מוכנה לקנות את זה שהיא רק כל שני וחמישי. בסדר. אז יאללה, מה היא לא קונה? כי אין תקציבים, צריך להגיד לך תקציבים וכו'. כן. רוצים לפתור את הבעיה, צריך תקציב. טוב. זה נכון מה שאתה אומר. לפני, נגיד, מלחמת העולם השנייה, לא היה דבר כזה יהודי רוצח. למשל, כשהייתה פרשת ארלוזורוב, המפורסמת, והבריטים העלילו על יהודי שהוא רצח את ארלוזורוב. הרב קוק יצא להגנתו של היהודי הזה. לא, אבל הוא ידע שזה לא הוא שרוצח, היו לו כל מיני ידיעות. הוא ידע שזה הכל עלילה, אבל הוא לא יכול היה לחשוף את מקורות המידע שלו, כי אז זה היה פוגע במישהו. אבל הוא יצא למסע ציבורי כדי להציל את סטבסקי ואת רוזן... ולאט, לא? לא יודע. בקיצור, הוא בא להציל את היהודי הזה, ואחד הטיעונים שהרב קוק העלה על דפי העיתון, שזה לא יכול להיות שהיהודי הרג, כי מעולם לא שמענו שיהודי רוצח.
רק נרצח.
כן, זה מעניין, נכון, רק נרצח. אבל לא שמענו שיהודי רוצח. זה מעניין. זאת אומרת שהרב קוק יכול היה להשתמש בטיעון כזה בבמה הציבורית, וזה היה קביל. כן? בימינו, לצערנו, אנחנו שומעים מדי פעם, נכון? על כל מיני. מה?
מדי פעם.
כן. כן, כתבתנו, הדס שטייף, היא נגיעה לכל המקום. כן, כל מקום שהיא נמצאת, אך זה... טוב. כן. טוב. אז, לא, התשובה היא, הרב ציודה אמר שזה בגלל השואה. השואה עשתה אותנו מרי נפש. ומרירות הנפש מביאה אנשים לרצוח.
אחד כלפי השני מרי נפש הרב אפילו?
כן, כן, כן. מרירות הנפש... היא מתפרצת בכל מיני כיוונים, ולכן קרה מה שקרה.
אבל לפני שיש
לנו תשובה. מה התשובה?
זה שפשוט האם יש יותר מודעות לדברים, פעם לא עושים איזה סיפור כמו שעושים כל דבר
היום. אתה צודק שיש יותר מודעות, אבל פעם גם לא היו רציחות. אתה יודע שכאשר תפסו לראשונה את הגנב הראשון בתל אביב, אז מאיר דיזנגוף אמר, סוף סוף אנחנו חזרנו להיות עם ככל העמים. אבל גם זה היה חדש, שתפסו גנב. כן, מה אתה אומר?
אולי זה מראה דווקא על מיעוט שכינה?
האם זה מראה על מיעוט שכינה? הייתי יכול לקנות את זה, אלמלא שאנחנו עדים לחזרת השכינה לציון. זה בעיה. כן, בבקשה.
כתוב בפירוש, שמי שרבו הרצחנים בטלה עגלה ערופה והכל. סימן שהיה.
אתה אומר, מי שרבו הרצחנים, בטלה עגלה ערופה, סימן שהיו. אבל, מתי זה היה? בסוף ימי בית שני, נכון? זה היה לפני הרבה זמן. כן, זה היה לפני, אבל אחרי השואה פתאום התרבו הרוצחים, וגם לפני הרבה זמן היו רוצחים בישראל. כן, בבקשה. אתה אומר שזה גם בגלל שצריך שיחזרו השמרים. יכול להיות, כן. טוב, פסוק מ"ד. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. אלה העדות והחוקים והמשפטים אשר דיבר משה לבני ישראל בצאתם ממצרים, בעבר הירדן, בגיא מול בית פעור, בארץ סיחון מלך האמורי אשר יושב בחשבון, אשר הקם משה ובני ישראל בצאתם ממצרים. וירשו את ארצו ואת ארץ עוג מלך הבשן, שני מלכי האמורי אשר בעבר הירדן מזרח שמש. מהרוער אשר על שפת נחל ארנון ועד הר סיון הוא חרמון, וכל הערבה עבר הירדן מזרחה ועד ים הערבה תחת אשדות הפסגה. זה סיום, זה סיום של כל התיאור הזה של התורה ששם משה לפני ישראל. מה פירוש אגב לשים? אשר שם לפני. זה קצת ביטוי מיוחד, נכון? וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. כששמים משהו לפני, מה פירוש הדבר? כמו ש... כן, זה כמו שעורכים את השולחן, שמים לך המאכל, ועכשיו נשאר לך לבוא ולאכול. כן? לא כמו שמאכילים ילד בכפית שמכניסים לו לפה, אלא אשר שם משה לפני בני ישראל. הוא מצפה שאתה תיקח. אז המהר"ל דן בזה בתחילת ספר תפארת ישראל, מביא את הפסוק ואומר, רצה לומר שהתורה חפץ מונח. התורה חפץ מונח. שהתורה חפץ מונח, כל הרוצה לבוא לקחת, יבוא ויטול. למה התורה מופיעה בתור חפץ מונח? משום שאי אפשר לתת את התורה. כלומר, זה חפץ גדול מדי. אז אתה שמים לפניך, מה שתצליח לקחת מזה תיקח. כלומר, זה בא לומר שהתורה היא אינסופית. ולכן גם מסביר המערב, זאת הסיבה שמברכים לא אשר קידשנו במצוותיו יצוינו ללמוד תורה, אלא אצל אחינו אשכנזים לעסוק בדברי תורה. זה קצת מוזר, מה זה לעסוק? כי אם היית אומר ללמוד, אז לרוב זה היה ברכה לבטלה. כי ללמוד הכוונה לכוון לאמת. ישבתי, למדתי, והגעתי אל האמת. רק אז אני יכול להגיד במלא שלמדתי תורה. זה ברכת המצוות, לא ברכה לבטלה. אבל כיוון שהסיכוי שאני אכוון לאמת הוא קטן מאוד, לכן מה שמבקשים ממני זה לעסוק. מה עשית, למדת? אני לא יודע אם למדתי, אבל עסקתי בזה. ההתעסקות שייכת לזה. ודרך הגישה הנפשית הזאת של ההתעסקות, יש לי חיבור אל התורה. כלומר, לפי זה, הלימוד של התורה איננו לימוד אינטלקטואלי, אלא הוא לימוד של שייכות, של גישה נפשית. כן. אז לפעמים, אדם מרוב שמזדהה עם הרעיון שאני אמרתי, יכול לשבת בבית המדרש ולהזדהות כל היום. זה לא בדיוק עובד, נכון? מה עשית היום? הזדהיתי. לא, אפשר גם ללמוד חוץ מזה. יהודי המזרח לא עברו שואה. חלק לא כל כך מזדהים עם השואה, ברוך השם. אז מה הקשר למרירות? אולי הרוצחים מרירים מסיבות אחרות. בבית ראשון ושני רבו הרוצחים ולא הייתה שואה. אז יש כל מיני סיבות. יהודי המזרח עברו שואה בדיוק באותה עמידה. כי השואה זה לא מאורע שאירע לחלק מנה. הוא אירע לכל העם, כולל אלה שלא היו שם. כי האומה היהודית היא קולקטיב אחד. אז מה שנוגע, ודאי בקנה מידה כזה, בחלק אחד של העם היהודי, נוגע לכל העם היהודי. חוץ מזה שסיבות אחרות היו בבית ראשון ושני, זה נכון, אבל זה היה לפני הרבה זמן. מה אתה אומר?
אם הערבים יותר חכמים, עושים לנו גם שואה
במזרח. זה פשוט... שלום רבנו... אה לא, זה כבר ראים. טוב. כן. הפרשה הזאת שואלה, כזה יפתיר
משה,
היא קטע
בפני עצמו. עד... הייתי מצפה שאז יבוא משה יבוא אחרי ירושה של הארץ
גם קודם כל צריך להבדיל ערים, ואחר כך, בגלל זאת התורה. עושים את התורה, ואז זה מדהים שם. כי אם אז הוא עלה עתיד, הוא לא במקום שלו בפרשה עצמה.
אתה שואל לגבי המיקום של אז יבדיל משה שלוש ערים, שלכאורה זה היה צריך לבוא אחרי תיאור כיבוש ארץ המזרח, נכון?
וזאת התורה שעושה משה,
וישראל
אל
העדות,
גומר את הכל,
ואז מביא אז... הבנתי, כלומר אתה שואל, או שלא הבנתי אותך נכון, ולכן חזרת לשאול, שאתה אומר שהיה צריך לשים את התיאור של הבדלת הערים אחרי כיבוש עבר הירדן המזרחי. נכון, כי הרי זה מה שקרה, בהתחלה כיבשו את עבר הירדן המזרחי, ואחרי זה יבדיל משה. תשובה. עד סוף פסוק מ"ג, שזה תיאור שלושת הערים, זה התיאור של השתלשלות התורה מן הצד העליון שלה עד המציאות היותר ארצית. והארציות של התורה זה כולל גם את ערי המקלט, כולל כולל גולן ובשן. מפסוק למד, מתחילת פרק ד' בכלל, כן? כשמתארים לך את מעמד הר סיני ויציאת מצרים וכו', זה מגיע בסוף מן הרעיונות המטאפיזיים היותר עליונים עד הארציות היותר גדולה, שזה קביעת שלושת ערי מקלט. עד כאן. מפסוק מ"ד ואילך, וזאת התורה ששם משה וכו', זה סיכום כולל של כל הנאמר מתחילת ספר דברים ועד עכשיו. בסדר? ואז אומרים, זאת התורה ששם משה לפני בני ישראל. איפה הוא עשה את זה? בעבר הירדן, כשכבשו וכו', אחרי שכבשו. אז אתה שואל, אז צריך להיות כתוב פה, כלומר זה יצריך להיות פרשה. לא, לא, לא. כי אז היה אומר, זה פרשה חדשה, בעוד שזה פרשת סיום. פה אנחנו מסיימים את הכל. לכן מופיע אחר כך פה, אחרי פסוק ממתת. נכון? אנחנו רוצים לעשות סיכום של כל הנאמר. הסיכום הוא חלק אינטגרלי של הנאמר מקודם. אתה לא שם פרשה. מה? הבנת אותי? בסדר. אגב, למה בסיום הפרשיות כתוב פה, פה, פה? פה, פה, פה. התפעלות. כן? לפעמים זה... כן. כן.
לגבי הסיבה שאשר שם משה קודם, ואומר שזה מצפה ללקיחה, ויש פסוק כפי לקחתו בפרטי לך, אז הנתינה באה, נאמר שזה משהו מתמשך.
זה פסוק לא בתורה, מה שהראית עכשיו, נכון?
כן.
לא יודע. טוב. כן, בבקשה.
אמרנו שמשה רבנו שם את התורה לפני בני ישראל, וכל אחד לוקח. יש פסוק בברכת הכהנים, ושמו את שמי על בני ישראל.
נכון.
אז מה ההבדל ביניהם?
זה אותו הדבר, ושמו את שמי על בני ישראל, אז כלומר, הכהנים רק עושים את הסימה, ואני אברכם. הכהנים שמים את השם על בני ישראל, ואני אברכם. כלומר, הברכה לא על ידי הכהנים, הם רק שמים את השם.
הצינור, הכהנים הם צינור.
הם צינור, אבל מי עושה, מי נותן את הברכה?
הקדוש ברוך הוא.
זה הכוונה.
לא, אבל פה שמו זה הקדוש ברוך הוא. אבל אמרנו בהתחלה ש...
לא, הרי, ושמו את שמי זה הכהנים.
זה הכהנים, אבל מי נותן? הקדוש ברוך הוא.
נכון.
אבל בפסוק הראשון של משה, כל אחד יבוא ויקח.
נכון?
אז יש הבדל.
כלומר, אתה צריך להגיד, ושמו את שמי ושיבואו לקחת.
זה מה שיוצא. לפי הפירוש הראשון.
ושמו את שמי על בני ישראל, ושיבואו לקחת. יכול להיות, אני אגיד לך משהו. כתוב, שמי, ושמו את שמי, שמי זה תורה. כן, יש מדרשים שאומרים, שמי זה תורה. כן, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, או כי שם השם מקרא, אבו גודל אלינו, מכאן ברכת התורה. אז זה הולך ביחד, כן. טוב, כן, נו.
וזאת התורה, ותשפק לזה, אלא העדות חוקים ומשפטים. כאילו, אני מצפק לא תאחל את זה אולי, זה העדות, אלא התורה, העדות חוקים ומשפטים ששם משה יתן לישראל, וזה גם מארץ מצרים. למה לעשות את זה שני פסוקים נפרדים?
לא יודע. פרק ה. פסוק א. ויקרא משה, אל כל ישראל. כן? בעצם זה די דומה לספר ויקרא. לפני כן ויקרא אל משה, כאן ויקרא משה אל בני ישראל. כן? ויקרא משה אל כל ישראל ואומר עליהם, שמע ישראל את החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי דובר באוזניכם היום, ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם. אגב, כאן זה מצוות לימוד תורה. זה פה. איפה כתוב בתורה שצריך ללמוד תורה? פה. ולמדתם אותם. השם אלוהינו קראת עמנו ברית בחורב, לא את אבותינו קראת השם את הברית הזאת, כי איתנו, אנחנו, אלה, פה, היום, כולנו חיים, פנים בפנים. דיבר השם עמכם בהר בתוך האש. אנוכי עומד בין השם וביניכם בעת ההיא, להגיד לכם מדבר השם, כי יראתם מפני האש, ולא עליתם בהר. למור, אנוכי השם אלוהיך. בפסוק ה' נאמר, אנוכי עומד בין השם וביניכם בעת ההיא. מי זה אנוכי? בפשוט זה משה. אפשר להגיד שאנוכי זה מה שעומד ביניכם ובין השם, בין השם וביניכם. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא נותן מצוות, הוא משתמש בביטוי אנוכי. אז אנוכי. כן. מה ההבדל בין אני לבין אנוכי?
אנוכי עומד ביני ובין ביניכם, אז זה עוד מישהו באמצע. אם זה הקדוש ברוך הוא, אז יש עוד מישהו.
ביני
וביניכם,
מי
זה
הביניכם? לא כתוב ביני וביניכם. אל תמציא, כבר ככה עם הפסוקים שכבר קיימים, יש לנו בעיה. אבל... כן, לקחת פסוקים שלא קיימים, זה קשה עוד יותר. טוב. אנוכי עומד בין השם וביניכם. מה ההבדל בין אנוכי לבין אני? כף, נכון? יש כף. בסדר? מה עושה הקף? היא מבדילה. כן? איך כתוב? וסקותי חפי עליך, עד עוברי. הקף מסתירה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, איך כתוב בארפילי תואר? עיקר ידיעתנו באלוהות, אחד בורא מצווה. כן? זה עיקר הידיעה שיש לנו באלוהות. אחד בורא מצווה. אז אחד זה לפני הבריאה. בורא מבראשית עד מתן תורה. מצווה ממתן תורה ואילך. כדי להיות מצווה צריך התגלות עם כיסוי. הכיסוי זה הקף. אני נהיה אנוכי.
למה צריך התגלות עם כיסוי?
מה?
למה צריך התגלות עם כיסוי?
כי אם יהיה התגלות בלי כיסוי, תתבטל הבריאה. צריך סינון. צריך סינון. זה הקף. הקף זה האות שאנחנו משתמשים בה כשאנחנו רוצים להורות על דמיון. כן, זה קף הדמיון, קוראים לזה. כזה. זה כמו זה. הדמיון ממסך בין האמת השכלית לבין החוויה. אז יש דמיון. אנוכי. כן, בבקשה.
אנוכי עומד בין השם
וביניכם. נכון.
אז אפשר לשים את הלמידה האנוכי של השם עצמו.
אני לא אמרתי שזה שם השם עצמו. אתה חי נדמה, אבל זה לא מה שאמרתי. אני אמרתי שאנוכי זה האופן שבו הקדוש ברוך הוא בוחר להתגלות כשהוא נותן מצווה.
ואז כשהוא נותן את המצווה הוא עומד בצד והתגלות שלו
בעצם. זה כמו שלמשל, אני יודע, אתה ממלא איזשהו תפקיד. אז אתה מתנהג על פי כללי התפקיד, אבל זה לא אתה. בסדר, בבקשה.
מה עדיף להגיד, אנוכי או אני?
האם עדיף להגיד אנוכי או אני? זו שאלה סגנונית, זה משתנה, פעם ככה, פעם ככה.
יעקב אבינו פעם אחד אמר לי, יצחק, הוא שאל אותו, אתה זה בני, אמר לו אני.
נכון.
וכשישן בבית אל, ואנוכי לא ידעתי.
נכון.
אז איך זה משתנה מה זה?
לפעמים זה ככה, לפעמים זה ככה.
כן? דברים אחרים, דבר יותר עמוק יש לך.
נכון. איך כתוב שם?
רגע.
מה שאתה שואל, מדוע בבית אל הוא אמר אנוכי? כתוב ככה, אכן יש השם במקום הזה ואנוכי. פסיק. לא ידעתי. זוכר את זה? דיברנו על זה כשלמדנו פרשת תולדות, נכון? שהיא אמרה, כלומר, הרבעי התרוצצו הבנים בקרבה, אחד רוצה עולם הזה, השני רוצה עולם הבא. ואתה אומר, אם כן, למה זה אנוכי? כלומר, האם אלוהי הילד הזה, כי לא ידע שיש פה שניים, האם הוא אלוהי העולם הזה, ששמו זה, או שמה הוא אלוהי העולם הבא, ששמו אנוכי. ותלך לדרוש את השם, יודקי ובקי, לדעת, אתה, יודקי ובקי, רוצה להיות זה או רוצה להיות אנוכי? בסדר? זוכר את הדבר הזה? דיברנו על זה בעריכות. כשהוא רואה סולם שמחבר בין שמיים לארץ, אז הוא מגלה שבאותו מקום נמצאים גם זה וגם אנוכי. אם כן, לכן הוא אומר, אכן יש השם במקום הזה ואנוכי. ולא, לכן שמה הוא משמש לביטוי אנוכי. זה אחד מהשמות של הקדוש ברוך הוא, שנאמר, הנה אלוהינו זה. או נאמר, זה אלי וענווהו. גם היוונים ידעו את זה. נכון? ככה הם קראו לאל שלהם. נכון?
אם מקבילים את האש הגדולה ואת הארץ, דיברנו עליהם מכל של העולם הבא, אז בעצם ההר פה מקביל לארץ? כי יראיתם מפני האש הזאת, מפני לעמוד בדין, במידת הדין, ולא ראיתם בהר. כלומר, לא הייתם מוכנים ממש להיות כמו העולם הבא?
אתה אומר שהר? כן, הר זה עולם הבא. כתוב, מי יעלה בהר השם, ומי יקום במקום קודשו. כן, זה נאמר על עולם הבא. כן. נכון. לכן זה הקדוש ברוך הוא בתור אלוהי העולם הזה. נקרא זה, כי אפשר להצביע. מובן? מה? נשאו מזה. כן, נשאו מהקדוש ברוך הוא כתוב, נכון? מהאחווה.
וגם בסוף פרשת ויחי יש גם מזה.
תראה, אתה יכול עכשיו לעבור על כל המקומות בתורה שכתובה המילה זה. זה יכול להיות מעניין, אבל השאלה אם יש לנו עכשיו כוח ועניין בכלל במשימה הזאת. מה אתה אומר? שמנסה מלא, נכון? בסדר. כן, בבקשה. מספיק כבר רמסתי עם היוונים. כן, מה אתה אומר?
לא עליתם, שמעתי כתרו. אבל
זה
הייתה
פקודת
השם.
זה שאלה יפה. כן, מה זה? ולא עליתם בהר, לכאורה, זה נשמע כאילו שבגלל הפחד, בעוד שהשם פקד על זה, שלא לעלות בהר. נכון. נכון. אבל זה אנחנו רואים, זה כנראה שייך למגמה הכוללת של ספר דברים. שבספר דברים, דברים ש... בשאר חלקי התורה מופיעים כמצווה, מופיעים כיוזמה של העם. למשל, שילוח המרגלים. בפרשת שלח, שלח לך אנשים, זה הקדוש ברוך הוא מצווה. בפרשת דברים, ותקרבון אליי, נשלחה. רואים מגמה כזאת. בספר דברים יש איחוד של קודש הבריחו וישראל, ואורה איתה. זה עניין אחד. אז לא משנה אם אתם רציתם, או השם לא רצה, כלומר, השם ציווה כי אתם לא רציתם, או דברים כאלה. כן. טוב, אחר כך יש תיאור של עשרת הדיברות, שהוא שונה מעשרת הדיברות בפרשת יתרו, וראוי לעסוק בזה בפעם הבאה. שתי שאלות. שלום כבוד הרב, מדוע אנוכי ולא כעני? למה הקף עושה מיסוך רק על היוד? תודה. לא יודע. הרב שלום, האם האנוכי הוא ביחס אל השם, ואילו האני הוא של האדם עצמו? לא. עד כאן להיום. שלום.